טוב, אנחנו בהקדמת מחבר. שעוסקת ב ארבע נושאים. נושא הראשון, הוראות שימוש בספר. נושא השני, קריאה נרגשת ללימוד מוסר ואמונה. הנושא השלישי, חמשת חלקי העבודה התמימה. מה הם חמשת חלקי העבודה התמימה? יראת השם, תיקון המידות, אהבת השם, שלמות הלב וקיום שאר המצוות שהן חובות האיברים. עסקנו עד עכשיו ביראת השם וראינו קודם כל שיראה זה לא פחד, אלא אנחנו מדברים על יחס אל הבורא, לא יחס שעוצר ומשתק, אלא יחס שמוסיף כוח, שמעצים אותנו. יראת השם היא מקור חיים. וראינו בדברי הרב צבי יהודה שיראת השם היא מתחילה מהכרת הבורא, דהיינו ציורי הלב ביחס לבורא, דת אלוקים, איך אנחנו תופסים גם בשכל וגם בתוככי החיים את היחס של הבורא אלינו והיחס שלנו אל הבורא, איך אנחנו תופסים את הבורא יתברך. וכפי הכרת הבורא כן מתעוררת היחס אל הגודל, אל הערצה. כשיש הערצה כלפי משהו, מישהו, רעיון, אדם, אז יש גם רצון אז להשתייך אל האדם הזה, אפילו בתור חייל קטן, בתור בורר קטן, זה נקרא הכנעה. הרצון להשתייך עד כדי, למרות שאני קטן, אבל אני רוצה להיות שייך לאותו דבר גדול, זה נקרא הכנעה. ראינו רעיון דומה אצל המלבים, שיראה בא מלשון ראייה, ציור, זה מתחיל ממה שאנחנו מציירים. ראינו אחרי זה במקור השלישי שיש יראת שמיים טהורה ויש יראת שמיים פסולה. יראת שמיים הטהורה היא אותה יראת שמיים שהיא באמת מוסיפה לנו טוב, מחזקת את נטייתנו לטוב, ויראת שמיים פסולה היא יראת שמיים שמצמצמת את נטייתנו לטוב. ודבר אחרון שראינו לפני שבוע במקור הרביעי, שהמקור של יראת שמיים פסולה היא עוד פעם ציורים לא נכונים לגבי הבורא יתברך, תפיסה קטנה, קטנונית, שהבורא יתברך הוא מין כוח כזה שכל עניינו זה לכפות עלינו, כל עניינו זה לתפוס אותנו, ככה אם אנחנו עושים משהו רע אז הוא מעניש אותנו, כמין זקן, נרגן, וזה ציור מאוד מאוד הרסני של הבורא יתברך. אמרתי, גם הוספתי, מה שהרב זצ"ל לא מזכיר, יש מצב ביניים, זאת אומרת, יש מצב של ציור קטן, שזה מקטין את האדם שיש לו את הציור הזה, יש מצב ציור, של ציור גדול שמוסיף כוח לאותו בן אדם בשאיפותיו לתקן ולעשות טוב ולהיות טוב, ויש מצב ביניים של אדישות. והאדישות היא באה גם כן מציור רחוק, מציור לא משמעותי, לא קטן ולא גדול, אלא בורד רב זה מין משהו מאורפל כזה, לא ממש בתוככי החיים שלנו. אז זה מוליד בליבנו אדישות. טוב, היום יש נשאר, נותר לנו עוד שני מקורות. מי שאין לדעת יש לי דפים. בואו נראה את המקור החמישי. ופה הרב מתאר את המקור ליראת שמיים הטהורה הגדולה. בסדר? אז לכולם יש דפים. בואו נקרא את הפסקה, אחרי זה נחזור ונסביר. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, ייאוש, שבאמת הן אינן הצרות העיקריות של האדם, אף הן אינן באות כי אם מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם, בגודל הבורא. ההכנעה מפני האלוקות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה, שפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל מפני הכללות, וקל וחומר מפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות, לא צר ודכדוך יש בה בהכנעה כזאת. כן? לא צר ודכדוך יש בה, כי אם עונג וקומימיות, שלטון וגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה, בכל דרכיה היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי, ממלאתם נחת וחיים לפי אותה המידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו. בכל ההוז וההוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, מתקלל ומתאדר על ידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה. ההקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות אדירה, שלטון של הוד מלכות ונהור המעליה, ומשחקת בכל עת בעונג עדנת מציאותה, ועליזה בחלקה ההולך ומתרחב, הולך ומתגדל עד אין חקר, אין קץ, עד תאוות גבעות עולם. אבל מתי היא טבעית? כשגדלות האלוהות מצטיירת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דת טהורה, של שכל מתעלה מכל מהות, ושל דמיון עשוי בתוך טוב החיים ממולה בכל הוד ותפארת גדולה, שאז נתבט ההתבטלות מכל זוויות הנשמה, מכל כללותה ופרטיותה. קצת מובן? ספר מה אתה אומר. קצת מובן? עד כדי ככה. קצת? נקרא את זה עוד פעם? כן. אני מגיל מאוד צעיר התאהבתי בעברית של הרב, לא יודע. כל כך יפה. טוב, בוא נקרא את זה עוד פעם. נקרא את זה עוד פעם ננסה להסביר. כל הצרות שבעולם, הרב מתחיל מהתוצאות, לא הישירות, אלא העקיפות, התוצאות בשורה התחתונה, של חוסר אמונה, של חוסר דעת אלוהים. כל הצרות שבעולם, בייחוד כל הצרות שבאות על בני אדם, בייחוד הצרות הרוחניות, פה הכוונה צרות רגשיות. והוא מביא כמה דוגמאות. תוגה, מה זה תוגה? עצב, יפה. כגון עצבות. מאיפה באה העצבות בחיי האדם? עוד פעם, לא הסיבה הישירה, אלא שורש כל הסיבות של העצבות בחיי האדם. קוצר רוח, מה זה קוצר רוח? מה זה קוצר רוח? בעברית, מה? שומע. שחוסר סבלנות בא לידי ביטוי באיזה... כעס יכול להיות, אבל יותר לחץ. לחץ. אדם מרגיש לחוץ, אין לו סבלנות. אין לו סבלנות לתקן, זה נקרא קוצר רוח. קוצר רוח, בחילת החיים. מה זה בחילת החיים? טוב, זה מקווה שאתם לא מכירות את זה. בחילת החיים, זה אדם לא אוהב את החיים. לא טוב לו בחיים. נוח לו שלא נברא מי שנברא. ובמקום שמחת החיים, זה הפך משמחת החיים. ייאוש, מה זה ייאוש? ייאוש זה כשאדם לא רואה אופק. אדם לא רואה עתיד, לא רואה מה הולך, מה יכול להיות, מה יכול להיות טוב, אלא הכל ימשיך כמו שהוא עכשיו. אם הוא לא טוב, אז זה ייאוש. ייאוש זה בעצם לעזוב את החיים. טוב, אז הרב אומר שהצרות הרוחניות הרגשיות, שהן, שבאמת הן אינן הצרות העיקריות של האדם, הצרות הגופניות, הצרות החומריות, בין אם זה צרות חיצוניות כמו עוני, בין אם זה צרות יותר פנימיות כמו מחלות, כל אלו הן לא הצרות העיקריות, כי איך אדם מגיב, איך אדם תופס את הצרות הגופניות, החומריות, החיצוניות. אדם יכול להיות שמח בחלקו גם אם הוא חולה, ואז הוא שמח, אז טוב. כן, קשה להגיד לא שיהיה משהו טוב לו במחלה, אבל טוב לו למרות המחלה, טוב לו עם המחלה. אבל עיקר הצרות הן באמת הצרות הרגשיות הרוחניות. ומה השורש? אף הן אינן באות כי אם מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. השורש של כל הצרות הרגשיות של האדם, בכל בחילת החיים, בכל קשיים הרגשיים הפנימיים של החיים, זה בגלל שאדם לא תופס את גודל הבורא יתברך. הבורא גדול ברא מציאות גדולה. בורא שהוא כולו טוב, שהוא מקור הטוב, כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, הוא ברא מציאות שהיא מותאמת לקבלת הטוב. אז השורש, עיקר זה שורש, כן? בעברית, נכון? לא, הם הסיבה הראשונה לצרות אחרות. כשרב אומר שהם העיקריות של האדם, שהם הצרות העיקריות של האדם, הם באמת שורש, גם כשאדם סובל מבעיות אחרות, צרות אחרות. מה הופך אותם למר? מה הופך אותם לצרה, לדבר שכואב, לתגובה רגשית? גם אדם, אני לא לא קל לתאר את זה, אבל גם אדם בעל ייסורים גופניים, הוא יכול להיות שמח. יש את הסיפור המפורסם, בטח שמעתם על רב לוי יצחק מברדיצ'ב, על רב זושה, כן? שבא למגיד ממזריץ', הרב של רב זושה, ושאלו אותו, נו, מה אדם, בא לבית, בא, שאל אותו, מה, איך אני יכול להיות שמח, יש לי קצרות כאלו, בצעות אחרות, יש לי בעיות בעסקים, יש לי בעיות עם אשתי, בעיות עם ילדים, בעיות בריאות, יש לך מריבה, איך אני יכול להיות שמח? אז הוא אמר לו, תלך לשאל את רב זושה, את רבי זושה. זושה היה אני מרוד, היה יושב בבית המדרש ולומד, ואותו, ממש, אין לו פרוטה, לא יכול לצאת פרוטה לפרוטה לקנות אוכל לשבת, לא יודע, כל מיני, גם לא בריא במיוחד. אז אותו בן אדם בא לרבי זושה ושאל אותו, איך אפשר להיות שמח, יש ייסורים וצרות. אז רבי זושה ענה לו, למה אתה שואל אותי? אני לא יודע, אין לי שום צרות. אין לי שום ייסורים. היחס הרגשי כלפי המציאות, זה הבעיה העיקרית אצל בני אדם. וכשבן אדם הוא במצב שהוא תופס, לא תופס בהכרח בשכל, אבל בלב יש לו איזה משהו צר, משהו קטן בחיים, משהו מעיק לו בחיים. זה בא מחוסר הכרה שאדם נברא בצלם אלוקים, כן? בצלם של אותו גודל, זעיר אנפין זה נקרא, פנים קטנות של אותו גודל אלוקי. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך בלי שום תנאי. איך אני יודע שהוא אוהב אותך בלי שום תנאי? ואם הוא אוהב, אז למה הוא נותן כאלו מציאות, לפעמים מציאויות מסובכות וקשות להתמודד איתן? איך אני יודע שהוא אוהב אותך בלי שום תנאי? כי הוא נותן לך מתנה ממנו, זה נקרא חיים. הוא מקור החיים. החיים זה ניצוץ אלוקי. החיים יש להם ערך של טוב אלוקי בלי שום תנאי. הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מכירים בטוב הזה שבתוכנו. אבל אנחנו חושבים שאנחנו לא מכירים את ערכנו. והכרת ערכנו באה מהכרת הבורא. אנחנו בצלמו כדמותו. ואדם שחושב, אין לי ערך. אלא אם אני אוכיח, אלא אם אני אעשה משהו, אם אני אעשה את הערך שלי. אני אעשה משהו, לא יודע, יש לאנשים כל מיני מחשבות. מתי יהיה לי ערך אם אני אהיה מפורסם? או מתי יהיה לי ערך אם אני אצליח במשהו? לא. יש לנו ערך אלוקי בלתי מותנה, בלתי מוגבל. היחס בין הערך שלנו לבין המעשים שלנו, זה לא שהמעשים שלנו עושים את הערך שלנו, לא אנחנו עושים את הערך שלנו, אלא היחס בין הערך שלנו לבין המעשים זה שאנחנו, כשנכיר את הערך המהותי, האלוקי, הבלתי מותנה שבנו, שהקדוש ברוך הוא שם בנו, אנחנו נפעל כדי להוציא את הערך הזה לפועל, כדי לבטא את הערך הזה כלפי חוץ. אבל כל עוד שאנחנו חושבים שהערך שלנו, כל עוד שהבן אדם חושב, הערך שלי מותנה במה שאני עושה, אז הוא מסבך את עצמו מאוד מאוד. קצת מובן מה שאני מנסה להסביר. מצוין. ככל שנכיר יותר את גודל הבורא, את גודל הטוב של הבורא, את גודל הטוהר, אז אנחנו נדע שיש לי ניצוץ מהטוב הזה בתוכי, ניצוץ מהטוהר הזה בתוכי, ולא משנה לאיזה עומק של חטא חלילה, או איזה עומק של חושך אדם נופל, אם הוא מכיר את הניצוץ של האור שבתוכו, אז יש לו את האור הזה. אנחנו לא יכולים לחבוט את הטוב האלוקי, לא יכולים לחבוט את הערך האלוקי הבלתי מותנה, שקדוש ברוך הוא שתל בתוכנו. אולי אדם חלילה מתאבד. אבל חוץ מזה, אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים, החיים הם ניצוץ אלוקי, הם מלאי טוב. אבל אנחנו צריכים ללמוד, קודם כל להכיר את הטוב הזה, ואז להוציא את הטוב הזה לפועל. ולפעמים, מה שנראה לנו קצת טוב, טוב קטן בתוכנו, זה באמת טוב עצום. אם היינו מבינים, מכירים. כן. את כבר נשמעת מיואשת.
לא, באמת, איך אפשר לחיות בחיים בלי הערך? זה משהו מחיה אותך.
נכון.
אז כאילו בשביל להגיע לזה, זה כאילו זה נשמע...
זה לא כל כך קשה להגיע לזה. אם אני הצלחתי להגיע, זה לא כל כך קשה. אני הרבה יותר מסובך, תאמינו לי, אני הרבה יותר מסובך מכם. כן, אני באתי ממקום מסובך, באתי מרקע מאוד מסובך, באתי, לא רוצה לפרק, כן. אתן חושבות שאתן מסובכות, נו באמת. מה? מה בסך הכל? מה? אין לכם מושג מה זה סיבוכי. לא משנה, זה אפשר להגיע. זה לא כל כך קשה להגיע. צריך באמת, אבל... יש בזה כל מיני צדדים של לסלק את הפחד שמה אין לי ערך, שמה אני לא שווה כלום, שמה אני לא כלום, כי הפחד הזה הוא מונע ממני מלהגיע לעצמי, כי אז אני כל כולי אני נהיה משועבד לחוץ, כי החוץ הוא מה שנותן לי ערך, איך אנשים מסתכלים עליי, איך כן, אני סיפרתי לכם את הסיפור על שיעור שהצליח, לא? אני אקרא לכם סיפור. איך אפשר... זה קצת, זה קשור, אני אספר את זה עוד פעם כשמדבר על אהבה, כי זה קשור לאשתי. כן? אני וציפורה, אחרי שהתחתנו, שוחחנו הרבה והגענו למסקנה שכשהיא מבקשת ממני משהו, או אני מבקש ממנה משהו, אפשר להגיד לא. מה זה נותן? כי אז אפשר להגיד כן עם כל הלב. כי אמירת הכן היא אז היא נתינה אמיתית. לכן אפשר גם להגיד לא. כי אם אפשר להגיד לא, אז גם הכן, מי יודע אם הוא כן אמיתי. קיצור, פעם אחת, איך הגענו פה לקראת ארבע? גרנו באלון מורה. הייתי מאוד, היה לנו ממש טוב באלון מורה. הייתי, למדתי שם בכל, צורף על לבנון, צורף על יקים. היה ממש טוב. והציעו לי תפקיד פה, בישיבת ההסדר. אז החלטנו שאני אקח את זה, אבל זה היה, היינו צריכים לעבור עם כל המשפחה לשנת ניסיון. קצת מלחיץ. שנת ניסיון, ואם זה לא מצליח, נחזור לאלון מורה. אז אני באתי, ובאלול אני נתפשתי, אני נתתי שירים לכל השיעורים. השיעור הגבוה זה היה שיעור ה', ונתתי להם שיעור באורות התשובה. ועכשיו, זה בטח לא ניכר שאני מכין את השיעורים, אני באמת מכין. ופעם הייתי משקיע 10 שעות, 12 שעות לכל שעה שיעור. היום אני נרגעתי קצת וזה 7-8 שעות לכל שעה שיעור. אז הכנתי, כי זה גם הבחורים הכי טובים בישיבה, ואני צריך לעשות עליהם רושם, כי אני צריך להתקבל עבודה, צריך לעבור את המבחן. ואז אני אורות את התשובה. ספר לא קל, לא פשוט, אבל ספר שלי מאוד אוהב. ונתתי שירים פעמיים בשבוע בשיעור ה' באורות התשובה. לא יודע, עובר שבוע, שבועיים, לא נוצר ממש קליק. אני בא בתחילת השבוע השלישית, אני בא לתת את השיעור באורות התשובה, ויש בחור, הבחור הכי טוב בשיעור, הוא ניגש אליי לפני השיעור, שיש לו משהו לשאול אותי. אמרתי, הנה, זה מתחיל. נתתי את השיעור, בסוף השיעור הבחור הזה ניגש אליי, שאלתי אותו מה אני יכול לעזור לו, אז הוא אמר לי, הוא לא יודע איך להגיד את זה. אז חשבתי שיש לו קושי לנסח את הקושי שלו. אז הוא אמר לי, טוב, תגיד, ואני אעזור לך לנסח. אז הוא אומר לי, הרב, אף אחד לא מבין כלום מה שאתה מדבר. אז כמובן שהייתי קצת המום, ומאוד מאוד הלחיץ אותי. טוב, אז עוד יומיים היה עוד שיעור, והפעם אמרתי, עכשיו אני אכין משהו מיוחד עם ככה, הרבה סיפורים, הרבה המחשות, הרבה... אני מכין, מכין, מכין. עכשיו יש לי בעיה, יש לי קושי בריכוז, יש לי מחשבות מאוד מאוד ארוכות. ואם אני, אם מפסיקים אותי באמצע, בדרך כלל כשאני מכין שיעור, אני מתחיל מהנקודה הסופית ואני עובד אחורה. איך אני רוצה להגיע לנקודה הזאת. אם מפסיקים אותי באמצע, אני בדרך כלל מאבד את הכל. ויש, היה לנו חוק בבית, היום הילדים ברוך השם גדולים, לא בבית, אבל חוק בבית, כשאבא סוגר את הדלת של החדר שלו, זה אומר שהוא בריכוז לא להפריע. זאת אומרת, לא לדפוק בדלת, אפילו לא כדור כדור ליד הדלת. שום דבר. אז אני נכנס לחדר, סוגר את הדלת, מכין, עובד, עובד כמה שעות, עובד, 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 ואני ממש בסיב, הכל ככה, המחשבות ארוכות הן בקו כזה, ו... איזה ציפור דופקת בדלת. אז היא אומרת לי, אריה, אני יודע שלא להפריע, אבל אני צריכה את עזרתך במשהו. עכשיו, סיכמנו, אני יכול להגיד לה לא, אבל היה משהו בקול שלה שאמר שהיא באמת, באמת צריכה את עזרתי. והייתי בדילמה. אמרתי, מה אני אעשה? אני באמצע שיעור, עכשיו אני אפסיק, השיעור הלך. ההכנה הלכה. אבל היא צריכה את עזרתי. ואז אמרתי לעצמי, ארי, ממה אתה מפחד? ואז פתאום היה לי באמת מין הברקה כזאת. זה נקרא בלועזית אפיפני, ככה. פתאום איזו מחשבה כזאת, יוזיק. ראיתי, אני מפחד שאני אבוא לתת שיעור. אני אגיד את כל מה שיש לי להגיד ברבע שעה, ואז אני אשב שם. לא יודע מה להגיד, התלמידים ישבו ממולי, אני אסתכל עליהם, הם יסתכלו עליי, והייתי נבוך. אמרתי, אני מפחד מלהחזיר את התלמידים. אמרתי, אריה, תעשה מתנה לציפורה. תיקח את הפחדים שלך, תארוז אותם. אל תגיד לה שזאת המתנה, ותיתן לה מתנה את הפחדים שלך, תלך תעזור לה. טוב, הרסתי את הפחדים, נתתי לה, הלכתי לעזור לה. באמת, היא הייתה באמת זקוקה לעזרתי, זו לא היה אזעקת שווא. ואז חזרתי, ונשאר לי מעט זמן להכין את השיר, אולי איזה שעתיים. הכנתי מה שיכולתי, והלכתי ונתתי בשיעור. שמעתם חושבות, השיעור יצא טוב או לא טוב? יצא הכי גרוע שאי פעם נתתי. אני אומר לכם ממש, וקודם כל, זה היה שיעור של שעה ורבע, ונגמר אחרי 35 דקות. באמת, נגמר לי מה להגיד. וראיתי, חבר'ה, לא רוצה להגזים, אבל נופלים כמו זבובים. כן, ממש, זה היה יום, כולם החליטו להגיד תחנות. אז הייתי בטוח שפעם הבאה לא יבוא לשיעור. הייתי משוכנע. ובמרבה כאלה, פעם אחרי זה, כולם באו. אז מה למדתי מזה? יש גם חיים אחרי שיעור גרוע. שיעור גרוע זה לא סוף החיים. אז מה זה מדגים, הסיפור הזה? אני תליתי את הערך שלי ואיך התלמידים מקבלים אותי. הייתי תלוי בהם. אבל לא, הערך שלי בכלל לא, גם אם אני אתן שיעור גרוע, יש לי ערך. אולי לא, אולי, וגם צריך, אני אומר, אני לא תלמיד חכם. בסדר, אז אני לא תלמיד, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אבל לא. זה מה שהרב זצ"ל אומר פה, כשבן אדם לא מכיר את הערך העצמי, האלוקי, הערך הבלתי מותנה, לא תלוי במה אנשים אחרים חושבים עליי. לא מתחיל משם, לא נגמר שם. כשאדם לא מכיר את ערכו העצמי, אז הוא בצרות. כל הזמן הוא בצרות. כל הזמן הוא מקבל מכות ולא יודע מאיפה זה בא בכלל. עכשיו, יש פה כמה חוליות שהרב זצ"ל, אני לא משלים פה, בין הכרת הבורא, הכרת גודל הבורא, לבין הכרת הערך העצמי שלי, יש כמה חוליות באמצע. אבל בלי הכרת גודל הבורא, אם הבן אדם חושב שהוא גדול בלי הכרת הבורא, זה בדרך כלל בא מסוג של גאווה, מסוג של גם כן פנטזיה, של ערך עצמי מופרז, של ביטחון עצמי מופרז. ואתן יודעות, אולי לא, אולי די לא, אבל אתם תראו את זה בחיים. אנשים עם ביטחון עצמי מופרז, הרבה פעמים הביטחון העצמי המופרז הזה הוא מסתיר משהו. מה הוא מסתיר? חוסר ביטחון. ביטחון עצמי אמיתי הוא מאוד רגוע. הוא מאוד לא מבליט את עצמו. הוא לא, מאוד לא אומר כבוד. הוא מאוד שקט. כן? לא ברוח השם. כן? כי אם בכל דממה דקה. נכון? טוב, אז אפשר לחזור לרב? כן? בסדר, קצת עונה, קצת מסביר. אז בואו נקרא את זה עוד פעם. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, כמו תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, ייאוש, שבאמת הן אינן הצרות העיקריות של האדם, אף הן אינן באות כי מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. ההכנעה מפני האלוקות. עכשיו זה טוב, עוד פעם, אנחנו מפחדים להיכנע לפני משהו, ובצדק, כי החוויות שלנו להיכנע לפני משהו זה הרסני, כי בדרך כלל, זה מאוד תלוי בחוויות, אבל לפעמים יש לנו חוויה של הורה שאנחנו, כשאנחנו ילדים קטנים דרשו הכנעה, וזה הכנעה לפני משהו קטן. זה לא בונה אותנו, זה לא ממלא אותנו בכוח. הורס. אבל ההכנעה מפני הגודל האלוקי, גודל הטוב, אין לי מילים אחרות. ההכנעה מפני גודל הטוב זה מאיר את הטוב שבי. וככל שאני נמשך יותר אל הטוב האלוקי, אל הנתינה האלוקית, אל הרחמים האלוקים, ככל שאני רוצה להתדמות אליו, ככל שאני מכיר בו ואני רוצה להתדמות אליו, אז אני באמת מתגדל בפנים. אז בוא נקרא. ההכנעה מפני אלוקות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה, שפרטיות מתגלה בקרבה, וזה טבעי לאותו נקודה פרטית, והנקודה פרטית היא נקודה קטנה יחסית. זה טבעי לאותה נקודה פרטית להתבטל מפני הכללות, מפני הגודל. יש בעולם החי, הטבעי, את חטאי אני מזכיר היום. יש מילה באנגלית שאני לא יודע, יש בעל חי. אני יודע את השם של בעל חי באנגלית, לא יודע את השם של בעל חי בעברית. לא יודע אם יש לו שם, כי לא נמצא פה באזור הזה. הוא נמצא באזורים הצפוניים באירופה וגם בצפון אמריקה. יש בעל חי שנקרא למינג. טוב, לא חשוב, קוראים לו למינג. מה מיוחד בבעל חי הזה? הלמינג הוא, אין לו אויבים. את לא יודעת מה זה, גם אני לא יודע מה זה למינג. 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 למד, מם, נון גימו. למינג. אז הבעל חי הזה, אין לו אויבים טבעיים. זאת אומרת, הוא מתרבה, 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 עד שהסביבה שלו לא יכולה לשאת אותו, לא יכולה להזין אותו. אז הבעל חי הזה פעם בארבע או חמש שנים, אפשר לראות תופעה, אני ראיתי את זה פעם בקנדה. שורות, שורות, מאות אלפים של למינגים צועדים על תוך הים. מתאבדים. ממש נחילים, נחילים. נכנסים לתוך המים, מתאבדים. לטובת כלל הבעל חי הזה, הלמינג, הפרטים מתבטלים. הפרטים הולכים לגמור את החיים שלו כדי שיהיה מספיק אוכל בשביל הסוג, בשביל המין. אז זה מין דוגמה, רב אומר, זה טבעי לפרט להתבטל לכלל. הכלל הוא כולל בתוכו את כל הפרטים, הוא השורש של הפרט, הוא הפרט בגדול. אז לכן, אותו פרט, אפשר למצוא גם דוגמאות בבני אדם. כן? יש... מי לא היה מוכן להקריב את החיים שלו כדי להציל אנשים אחרים, יהודים, לא רק יהודים, בני אדם אחרים? יש הרבה דוגמאות גם בתוכן וגם אצל הגויים, של אדם פרטי, אדם אחד, שהבין שהוא יכול להציל עשרות, מאות, הוא צריך להקריב את החיים שלו. זה הסוג של הכנעה של הפרט אל הכלל, וזה משהו מאוד טבעי. אז זה מזכיר לי משהו, סליחה, משהו קצת כואב קצת. תזכירו לי, בין פורים לפסח, כשאני יודע מתי אתן גומרות ללמוד לפני פסח, שאני אתן לכם שיחה על שמואל, על הבן שלנו, בסדר? כי הוא נהרג בחבב ניסן, מיד אחרי פסח. ואז בדרך כלל, עד שאתן חוזרות, הוא כבר לא... כן. אז יש לי, אני אשתדל, יש לי קושי. אולי אני לא מספיק מלא מעצמי, לא יודע, סתם את זה. אפשר לחבות את הדבר הזה? כן, שומעות? בסדר עכשיו? אוקיי. אז מאיפה את רוצה שאני אחזור? כן, ההכנעה מפני אלוקות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה, שפרטיות מתגלה בקרבה להתבטל בפני הכללות, וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות. אז, כן, אז כל דבר פרטי יש איזו נטייה טבעית לתת אל הכלל, וקל וחומר לתת, להתבטל, להיכנע, לתת אל מקור הוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות. עכשיו, ההתבטלות הזאת, כשאנחנו מתבטלים כלפי משהו קטן, אז יש לנו צער מזה, זה מדחדך אותנו, כשאנחנו נכנעים, כי אנחנו מוכרחים להיכנע, אז זה מדחדך. כל אותם הילדים או התלמידים שמתמרדים נגד דברים שרירותיים ולא הוגנים, הם צודקים. וזה, יש בזה דבר ממש טוב, כי האלטרנטיבה זה לקבל את הקטנות הזאת ולהיכנע. עכשיו, בן אדם שיש לו תפיסה, ציור קטן של ריבונו של עולם, והוא עושה מצוות מתוך איזושהי אובססיה, זה לא טוב, ריבונו של עולם. כי הוא משעבד את עצמו לקטנות, הוא מקטין את עצמו. במקום להבין כשאנחנו עושים מצוות או מעשים טובים, אנחנו משנים את כל העולם. אנחנו מוסיפים אור וטוב מתוך ההתחברות למקור הטוב, למקור האור. כשאנחנו עושים את רצונו, אנחנו מכניסים את רצונו לתוך המציאות. אבל אם יש לנו איזו תפיסה של ריבונו של עולם, שאם אני אעשה איזה משהו, איזה חטא, הוא מיד יעניש אותי וזה, אז זה לא טוב. מי אומר לך שלהקריב קורבן זה להיכנע לקטנות? זה הציור לא נכון. כשבן אדם מקריב קורבן, מה זה קורבן? מלשון קרבה. כן? בואו נגיד שאני, שהרב שלי, שהוא באמת היה אדם גדול וגם מאוד חכם וגם מאוד חזק ועוצמתי, אבל גם מאוד מאוד חם עד היום. לא יודע, אני לא יודע למה, רב צירה מאוד מאוד קרב אותי. מאוד הוא היה אמר לי לשבת לידו בשיעורים, הוא היה מחזיק את היד שלי. אני זוכר פעם אחת הוא נזף לי. פעמיים הוא נזף לי. אני אספר פעם אחת, בסדר? פעם השנייה אני מתבייש אפילו. לא נזף לי. פעם אחת הוא חיכה, הוא היה מתפלל שחרית בישיבה במרכז רב, והוא חיכה למונית או לרכב שיקח אותו הביתה אחרי התפילה, והוא עמד מחוץ לישיבה, מחוץ לבניין, ועמד שם עד החיכה. ראיתי אותו עומד שם, רצתי מהר לחרוך, והבאתי כיסא, שאני שבר על הכיסא. עכשיו, הוא, היה לו עניין ש... טוב, כדי לסבר את הסיפור הזה, אני צריך לספר סיפור אחר, נגמור את הסיפור הזה קודם. הבאתי לו את הכיסא, הוא נעץ במבט. רציתי לגמור את עצמי מתחת לעבודת אדמה. והוא אמר לי, למען תרחך, התיישב על הכיסא רגע וקם. נזפתי, למה אתה טרח? מי ביקש ממך לטרוח? פעם אחרת, זה קשור דווקא פה לחברון, פעם היה בקיץ אחד, אני לא זוכר לפני כמה שנים, שהערבים פרצו לתוך ארון הקודש במערת המכפלה, וקראו את ספרי התורה. לפני 30 שנה בערך, משהו כזה. ואז עשו לו, יותר מ-30 שנה, ואז עשו לוויה לספרי תורה, ורציל הבא מירושלים לחברון להשתתף בלוויה. עכשיו, הגענו לבית הקברות העתיק בחברון, והוא לא יכול להיכנס, הוא היה כהן. אז הוא חיכה בחוץ עם, אני לא זוכר אם זה ערב שר ישוב, הבן של הנזיר, סליחה, הבן של הנזיר, או אם זה היה מישהו אחר, רב אחר. אופן הוא חיכה בחוץ עם עוד איזה רב חשוב, ואולי זה רב שמחה קוק, הרב של רחובות, לא משנה. הוא חיכה בחוץ, והרב השני אמר לרב ציודה, זה היה יום, זה היה באב, זה היה יום קיץ לוהט. והרב עם הכובע הירושלמי שלו, עגול, עם המעיל הארוך, וחם, חם, חם. הוא לא היה יהודי צעיר, הוא היה בשנות ה-70 שלו. אז הרב אחר שאל אותו, הרב רוצה שאני אבקש מאיזה בחור להביא איזה כיסא, או איזה משהו לשבת עליו? אז הוא ציל אמר לו, הוא היה תקיף. הוא אמר, לא, לא. אז הרב השני אמר, אבל בטח קשה לרב לעמוד. הוא אומר, נכון, קשה לי לעמוד, אבל יותר קשה לי להטריח מישהו אחר. אתם שומעות? אז זה היה המבט של נעצבי, הוא לא. זה היה חלק מהמידות שלו, לא להטריח אנשים אחרים. ראיתי אותו בכמה נסיבות, שהוא היה מעדיף לעמוד ולא להטריח. כן? עכשיו, הוא נזף בי, אבל עם כל הנזיפה, עם כל מה שזה חדר ממש לליבי, עד היום, למשל, אני, קשה לי. אם אני בא ומישהו, כדי להגיע לכיסא שלי בבית הכנסת, אני צריך להקים מישהו, קשה לי, אני לא יכול לעשות את זה. לא יכול להטריח מישהו אחר. איך אפשר? אם רצינו לא יכול להטריח, איך אני יכול להטריח מישהו אחר? בכל אופן, עם כל הנזיפה, היה בזה המון המון אהבה, המון קרבה. רב אחר, לא נזכיר שם, רב טאו, שמע את רב ציודה, נוזק בי. והוא אמר לי, אתה יודע שהוא לא נוזק בכל אחד, הוא רק נוזק באלו שהוא מאוד מעריך אותם. מבינה? קצת. יש נזיפה שהיא לא, נכון שיש לה צד, אבל היא מלאת אהבה, מלאת חום, מלאת חיבור. כשבן אדם חוטב על מביגור קורבן חטאת, הוא מתחבר. יש פה המון המון אהבה, נכון שצריך חרטה, זה צריך להבין גם מה זה חרטה, זה לא הנושא עכשיו, כן? החרטה זה לא כמו אצל הנוצרים, אני מלא אשם, אני רע, אני נורא. זה נוצרי. זה נכון אותה, זה הכרה שעשיתי משהו שלא הייתי צריך לעשות. אולי משהו שמזיק, אני רוצה לתקן, משהו מזיק. לא שאני רע, ההפך. היכולת של להכיר שזה היה לא טוב וזה מזיק, ואני יכול לתקן את הנזק, זה בגלל שאני מבין שיש לי ניצוץ של טוב אלוקי. אז הקורבן חטאת זה ההפך. אם הקדוש ברוך הוא לא היה אוהב אותי, הוא לא היה מבקש ממני קורבן חטאת, הוא לא היה מבקש ממני להתקרב אליו אחרי החטא, הוא היה שולח אותי לגלות. בסדר? זה מובן? לא? כן? אוקיי, בסדר. בואו נחזור לרב קוק, בסדר? כן. אז ההתפתלות הזאת לא צר ודכדוך יש בה, כי אם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית, מאותרת בכל יופי. ההתבטלות כלפי ריבונו שלום זה מענג, זה קרבה. זה נותן שלטון וגבורה פנימית ומלא יופי. כשמתפתחת ההכרה הזאת, של גאות השם, של גודל הבורא בקרב הנשמה, אז הנשמה בכל דרכיה היא מרצה, היא משתמשת בזה, היא מרצה את החיים בשיעבודם הטבעי. כן, היא חיה את החיים המשועבדים, הנכנעים, המתבטלים כלפי הבורא, ממלאתם נחת וחיים לפי אותה מידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו וכל העוז וההוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, מתקלל ומתאדר על ידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה. ההקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות אדירה, שלטון של הוד מלכות ונהור המעליה. המשחקת בכל עת בעונג עדנת מציאותה ועליזה בחלקה הולך ומתרחב, הולך ומתגדל עד אין חקר, אין קץ, עד תאוות איבות עולם. אבל מתי ההכנה הזאת היא טבעית? מתי זה טבעי להיכנע לבורא? וראינו כשהרב תיאר את הסיבה ליראת שמיים הפסולה, הוא גם דיבר על הכנעה, והכנעה לדבר, לציור קטן. אז מתי ההכנעה, ההתבטלות, היא טובה וטבעית? כשגדלות האלוהות מצטיירת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעת טהורה, של שכל מתעלה מכל מהות, ושל דמיון עשוי בטוב החיים, ממלא בכל הוד ותפארת גדולה, שאז נתבט ההתבטלות מכל זוויות הנשמה, מכל חלותה ופרטיותה. קצת יפה. אני חושב שזה מאוד יפה. אני אראה לך את זה. כן, ודאי.
אם בעצם, כאילו, הצהרות שאנחנו
נשמע,
הן מבינים, אז זה בעצם בא בשביל שנתקרב אליו.
נכון.
אז הרי לא כולם, כאילו נגיד הם חושבים על האוכלוסייה הלא דתית, זה לא שהם חיים את זה, אז כל צערה מבחינתם שהם מקבלים, זה עוד יותר
צריך לדעת. נו, אז עוד יותר צריך אנחנו להתמלא בתורה ולקרב אותם. נכון, את צודקת מאוד, יש המון המון ייסורים בעולם שאנשים לא מבינים למה הם סובלים. וזה עוד, כמו שהוא כותב בהתחלה, וזה מוסיף לנו איזה צער רגשי, רוחני. כן? וזה עוד יותר מסתבר, אז עוד יותר איך אנחנו יכולים לעזור. יש קשר, פנימי, קשר נסתר. ככל שאני מתמלא אור וטוב, אז אני מביא אור וטוב לכל עם ישראל. והלוואי שאני יכול לעשות את זה בצורות ישירות יותר. עכשיו לא, ועדינות, וגם מתוך אהבה, אם אין אהבה, אז אם אני עושה את זה בשביל עצמי, זה נורא ואיום. אבל הנה יש לנו, מתוך המעשה של הבן שלנו, יש לנו קשר עם המון המון אנשים בצבא. מכל מיני רובדים. קשר מאוד מאוד מיוחד. למשל, יאיר כוכבי, המטכ"ל הנוכחי. אז פעם אחת, יש כל שנה, מה שנקרא נופש משפחות. שלושה ימים בגבעת אולגה. וכל פעם איזה קצין אחר בא, לפני שנתיים כוכבי בא. הוא דיבר מאוד מאוד יפה, ניגשת לו בגילו אחר כך. אז הוא הרגיש במבטא שלי, הוא ענה לי באנגלית, והתחלנו להתפתח, התפתחה שיחה מאוד מעניינת, אתה מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. הקשר, לא הקשר אידיאולוגי, הקשר החי, זה קודם כל. הקשר החי. הקשר החי גם, הוא צריך לבוא מתוך הכרת התור ומתוך אהבה. כן, אני לא יודע, אני לא פוליטיקאי, ברוך השם. במיוחד זמנים כאלו, אני לא יודע, יכול להיות שכן צריכים לדבר ככה, לא צריך, אני לא יודע, לא, אני לא מבין בזה, זה לא התחום שלי. כן? אבל אני יודע, למשל, הרב רפי פרץ, יש לו קשר מאוד מיוחד עם בני גנץ. בני גנץ היה עוד קל. כשרפי פרץ היה הרב הצבאי הראשי, יש לו קשר מאוד מיוחד. כי זה רב רפי, רב רפי, הקשר הזה, הקשר הטבעי, האנושי, זה רב רפי, הוא אלוף בזה, כן? ממש. אז צריך להתחבר, צריך להבין גם כן שהיסורים שבאים על עם ישראל ואלו שהתרחקו, יש בזה סיבות, סיבות אלוקיות, זה לא בחינם ולא במקרה. בין היתר, מה זה אומר לי? זה אומר שאני, יש לי הרבה עבודה לעשות. לי. כן, לנו, בחדר הזה. יש לנו הרבה עבודה לעשות. מי שיש לו, באותה מידה שיש לו הכרה של ערך התורה, יש לו עבודה להתעמק ולגדול בקשר שלו בתורה, במחויבות שלו לתורה. המחויבות, עוד פעם, לא מתוך לחץ חיצוני, אלא מתוך הכרת הגודל והכרת הטוב, ומתוך מה שהוא מתגדל, להביא אור לכל עם ישראל, בעזרת השם. טוב, תמידות, שבע. בעזרת השם ביום רביעי, נדמה לי, כן? שיהיה שיעור, בסדר? תודה רבה על ההקשבה, תמידות. אנחנו לא נראה את המקור האחרון, הוא מאוד חשוב, הוא מסכם, אבל אנחנו כבר עושים לראות את השם מעל ומעבר, אז בלי נדר פעם הבאה אנחנו נתחיל לעסוק בתיקון המידות. בסדר? תודה על ההקשבה, תמידות. שכחתי את השם שלך? תואר, תואר.